ערב טוב, עושה ל"ג בעומר. ואם רבי שמעון, אז שבעזרת השם זכותו, זכותי דרבי שמעון בר יוחאי, נגן עלינו לישועה ולשמחה, עלינו ועל כל ישראל. זהו זכות וכבוד גדול להקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של פרופסור שקי, זיכרונו לברכה. אני חושב שגם נושא השיעור, בלי להתכוונן מדי מראש, קשור מאוד לדמות ולעניין. אני יודע כמה זוכרים, אבל יש מעט דברים אמיתיים. דברים לא של תקשורת, דברים. שמדברים ממקום של תורה באמת. והדיבור הוא דיבור הכי עובר, אבל הוא כולו תורה. אז כשניכנס אל הדברים, יהיו הדברים קשורים ודאי, ויהיו עילוי לנשמתו התאורה. אני רוצה להיכנס לספר במדבר, וכשעיינתי קצת ככה עם עצמי בספר, מלכתחילה חשבתי שכדאי להיכנס קצת ללימוד המצוות של הספר. כשהתחלתי להסתכל על לימוד המצוות של הספר, קודם כל יש לנו עכשיו שבת חופשית, כי בפרשת במדבר אין מצוות. אז זה כבר חופש שבוע, אם הולכים על התוכנית של לעבור על המצוות. נו, אבל אי אפשר לעשות סתם חופש, אז צריך לחשוב מה... בחלק מן הראשונים נקרא חומש במדבר על שם המילה הפותחת את הספר. חומש וידבר. זה שם החומש, בחלק גדול מן הראשונים. בחומש וידבר. כי זה החומש היחיד שפותח בוידבר. יש את בראשית, ויש את ואלה שמות בני ישראל, ויש את ויקרא אל משה, ורק אז וידבר השם אליו מאוהל מועד. יש את אלה הדברים אשר דיבר משה. אז החומש הזה נקרא אצל רבים מן הראשונים על שם המילה הראשונה, וידבר. בכלל גדול צריך לדעת שזה לא אקראי, המילה הפותחת. לא ויקרא, לא וידבר. עיון מעניין בספר במדבר יגלה דבר מעניין מאוד. הספר עוסק בערך הדיבור. עוד ניכנס לזה לאט לאט, וזה אולי יישב לנו כמה דברים מאוד גדולים. אני רוצה עוד לעסוק בבחוקותיי, מיד תבינו לאן אני חותר. אותי תמיד מטרידה השאלה, עוד לפני שניכנס לבמדבר, מה עושה הפרק האחרון של ספר ויקרא במקום שלו? אני משוכנע שכל אחד תמה על זה. הפרשה האחרונה, הפרק האחרון של ספר ויקרא, הוא תקוע, הוא לא מובן מה הוא מחפש שם. ספר ויקרא מסתיים בסיפור התוכחה, לשם עוד נחזור בעזרת השם, בזה בעצם רציתי לעסוק היום, אני מקווה שנצליח להגיע, אבל אם לא אז נשלים, זו נקודה מאוד גדולה. הוא עוסק בסיפור התוכחה, כל הפרשה של הברכות והכללות, אם בחוקותיי תלכו עד והולך אתכם קוממיות, כדאי, אגב, אני עושה חצי שנייה עצירה, כדאי שיהיו חומשים, נכון? זה בסטנדרים? זהו, אז פסניתי מהרעיון הזה בפעם הקודמת, אז נממש אותו. כדאי שיהיו חומשים, כי אני רוצה להשתמש בהם קצת. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדיוק. וואו. זהו, עכשיו אפשר לדבר, כי יש, בסדר, יש חומשים לכולם? אז אם נחזור לשנייה לפרשה שקראנו בשבת האחרונה, הפרשה האחרונה של ספר ויקרא, היא מחולקת לשני חלקים. החלק הארוך זה הברכה והכללה, זה פרק כף וב, בסדר? אם בחוקותיי תלכו, מההתחלה. טוב, ועד סוף פרק כף וב, אנחנו עסוקים בברכה. אם בחוקותיי תלכו, אז איך הברכה תתקיים, נכון? ונתתי שלום בארץ, עד והולך אתכם קוממיות. וחלילה מפסוק י' ואם לא תשמעו לי ואם בחוקותיי תמאסו, אז מגיעה כל הכללה והתוכחה, וזה מסתיים בסוף בפסוק מ"ה, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם לאלוהים אני השם. עוד נחזור לפרשה הזו לשאלה כללית, נחכה. ואז מגיע סיום, תראו את פסוק מ"ו. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. זה לא סיום של הספר? עכשיו בא פרק, פרק כ"ז, ותראו על מה הוא מדבר. וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. לפרשה שלנו קוראים פרשת ערכין וחרמין. ברמב״ם יש הלכות ערכין וחרמין. והלכות ערכין נמצאים בספר ברמב״ם שנקרא ספר הפלאה. ספר הפלאה, אחד מ-14 הספרים של היד החזקה, ובספר הפלאה מדובר על דינים שנובעים מדיבורים של אדם. כך את הלכות נדרים תמצאו בספר הפלאה. כך את הלכות נזירות תמצאו בספר הפלאה, ואת הלכות שבועות תמצאו בספר הפלאה, ואת הלכות ערכין וחרמין תמצאו בספר הפלאה. מקור המילה זה בפסוק הזה פעם ראשונה, איש כי יפלי. איש כי יפלי לנדור, כלומר, יש כאן משהו, צריך להיכנס למילה הזו, לא ניכנס אליה עכשיו. המושג של פלא, המושג של הפלאה, לא חשוב. אבל מדובר בהתחייבויות שקשורות לדיבור. ולדיבור הזה יש ערך שאתה לא יכול לבטל אותו. ועכשיו מגיעה פרשת ערכים, ובכלל לא ניכנס אליה, ועוסקת בדיבורים. מי שהעריך ערך X ומחויב לתת אותו למקדש, אז דינו כך ודינו כך, ואם הוא העריך את זה כך, והעריך בזכר והעריך בנקבה והעריך בצעיר והעריך בזקן, ודינים של אחרי זה בנכסים. פרשת ערכין וחרמין, זה יפה מאוד, אבל מה זה עושה בויקרא? איך זה קשור לפרשת בחוקותיי? מה אתם רוצים פה? והדבר היותר מעניין, שבסוף הסיפור מופיע פסוק למד דלת שחותם את הפרשה, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. זה סיכום רק על הפרק הזה? כי הסיכום, אלה החוקים והמשפטים אשר ציווה השם את משה, היה כבר איפה? בסוף כל ויקרא לפני הפרק הזה. זו שאלה מאוד קשה והמפרשים מתחבטים בה כולם. אני משאיר אותה פתוחה, ואני רוצה ברשותכם להעלות עוד שאלה ששייכת לפרשת בחוקותיי, שאני אומר מראש שרק על חלקה נענה היום. עוד שאלה ששייכת לפרשת בחוקותיי, בסדר? ואז נגיע לבמדבר. ככה עוד התחייבויות של שבת הקודמת. שמתי לב השבוע ש... הסתכלתי לעצמי ככה בזיכרון, בשיעורים שיצא לשמוע, להעביר בפרשת בחוקותיי, וגיליתי תופעה מעניינת, תגידו אם אתם מזדהים איתה. יש בפרשת חוקותיי 11 פסוקים של ברכה. אני זוכר לפחות 20 שיעורים על 11 הפסוקים האלה, אני לא זוכר שיעור אחד על התוכחה. זה דבר מעניין פסיכולוגית. זה קוראים בשקט, וזה בוא לא נתעסק. יש כמה וורטים יפים, איך בעצם יש ברכה בתוך הכללה, כמה דברים מאוד ידועים, נהנה. אבל זה לא, באמת זה בשקט נגמור ועוברים הלאה. נותנים לבעל קורא לקרוא את זה, ובדרך כלל בוחרים בעל קורא מיוחד לעניין, ועוברים קדימה. זהו. אחר כך נרגעים בפרשת ערכים, רק לא מבינים מה היא עושה פה, אבל זה לא משנה. פרשת הכללה, התוכחה, צריכה לימוד, מותר ללמוד אותה. זה בסדר. אז אולי בשבת בבוקר צריך בשקט, אבל ביום ראשון כבר אפשר. והדבר המרכזי שטוען לימוד בפרשת התוכחה, זה כמובן המבנה שלה. אנחנו עוד נראה אותו, בעזרת השם, ניכנס. אבל יש לי שאלה פשוטה. ישנם, כזכור, שתי פרשות תוכחה. האחת, בספר דברים, נכון? בסוף פרשת כי תבוא, ששם נאמרות 100 כללות חסר 2. צדיחת כללות נאמרות שם. והיא פרשת התוכחה של משה, והשנייה זאת. מה המסקנות? מה יוצא אחרי פרשת התוכחה בכי תבוא? כל מי שזוכר את סוף התורה, זה היום האחרון, משה אומר את זה ביום האחרון, היום הזה, השם אלוקיך. מה אחר כך? מה ההמשך? מיד אחרי פרשת כי תבוא, הפסוקים הבאים. אתם ניצבים היום כולכם, ושב השם אלוקיך, וקיבצך, והביאך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, נכון? ואתה תשוב. התוצאה היא, בסוף, אחרי הגלות הזאת, נו, בעזרת השם, חוזרים הביתה, ואתה צריך לעשות משהו בעקבות התוכחה. אתה צריך לשוב לקודש, אתה צריך לעשות משהו. באמצע התוכחה מופיע כל הדבר הגדול שהרמב"ם מכניס, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אז בלי להיכנס לפרטי התוכחה, אני מבין את המהלך. זה מהלך די משמח בסופו של דבר. כלומר, אני מבין את התוכחה, היא נוראית, היא קשה, אבל המשכה זה שיבה לארץ. בוא ניכנס רק רגע לתוכחה של פרשת בחוקותיי. מה הסוף שלה? למה היא מביאה? נחזור רגע ברשותכם שנייה לפרשת בחוקותיי, פסוק י' ד'. פסוק י' ד'. המבנה שלה הוא בכלל מבנה מדהים. אם בחוקותיי תמאסו ובמשפטיי תגאל נפשכם לבלתי עשות, ואז מתוארים, רואים מפסוק י' ד' תתבב, אני לא אכנס לפרטים, אבל תראו רק שנייה את הפרשה, היא פרשה מדהימה. ואז מתוארים העבירות הנוראיות, הדברים הקשים שאנחנו עוברים, רש"י מצליח להוכיח שכל הפרשה בנויה על שבע. יש שבע עבירות. לא תשמעו לי, לא תעשו, בחוקותיי תמאסו. זה שלבים, אלה שבע עבירות. את משפטיי תגאל נפשכם, אחרי זה אתם גורמים לאחרים לבלתי עשות, ואז אתם גם מפרים את הברית, ועל שבע העבירות הללו באים עכשיו הפורענויות הקשות. בסדר? אף אני אעשה זאת לכם. כל הפרשה מתארת כאן אחד מול השני. והיא ממשיכה, פסוק ט"ז י"ז, רואים נראה רק שנייה אחת ביחד, בלי להסתכל בפנים אפילו, ואז פסוק י"ח. ואם עד אלה לא תשמעו לי, כלומר, שלב א' לא הספיק, ומה זה לא תשמעו לי? לא תשמעו לי זה היה הכותרת. לא תשמעו לי ולא תעשו ובחוקותיי, נכון? ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם. ולא ניכנס, אבל רש"י מראה איך כל פעם זה שבע ושבע. מה אתה תייסר חלילה? ושברתי את גאון עוזכם, רש"י מסביר זה בית המקדש, ונתתי את שמיכם כברזל, וכו' וכו' וכו', ועץ הארץ לא ייתן פריו. פסוק א', חבילה נוספת. ואם תלכו עמי קרי, עכשיו מתחיל הביטוי שהוא יהיה הביטוי המרכזי של כל הפרשה, ולא טובו לי, סליחה, ולא טובו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה עוד פעם שבע כחטאותיכם. וישלחתי בכם את חיית השדה וכו' וכו'. פסוק כ"ג, חבילה נוספת. ואם באלה לא תיווסרו לי, מילה מדהימה בעברית, זה לא לא תתייסרו, לא תיווסרו לי, נדבר עליה אני מקווה בהמשך, והלכתם עמי קרי, אתם עדיין הולכים עמי קרי, אני לא יודע מה זה בדיוק קרי, נגיע לזה, והלכתי אף אני עמכם בקרי, והנה שבע על חטאותיכם, והיכיתי אתכם גם אני שבע על חטאותיכם, ואז מגיע הפירוט. פסוק כ"ז, אתם רואים? עוקבים, פסוק כ"ז חבילה נוספת. ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי, שוב הלכתי עמכם, אבל הפעם בחמת קרי. עוד יותר. והסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם. וכאן מופיעים הדברים. ואתכם אזרה בגויים, והריקותי אחריכם חרב, ואז מסתבר שהכל בכלל בא על ענייני שמיטות, שבע, פסוק למדלד, אז תרצה הארץ את שבתותיה. כלומר, אז הארץ תחפר על השמיטות שלא שמרתם בה, על שבתותיה. ואחר כך, פסוק למדבב, תיאורים נוראים, זה כמעט סיום התוכחה, זה בסדר. והנשארים בכם, אתם מבינים איפה אנחנו? כלומר, התוכחה תחלה ותחלה ותחלה ותחלה, מי שנשאר זה שארית ישראל. והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, אלה שכבר יישארו בגלות, רדף אותם כל עלה נידף. ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף. הם נסים, אבל אף אחד לא רודף אחריהם. הם כבר נמצאים בפחד עצמי. וחשלו איש באחיו, ורודף עין. ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. אבל זה לא הסוף. למתת, זה הפסוק שמתאר כמעט את הסוף, או אולי את הסוף כבר. והנשארים בכם, אתם מבינים את הנורא? כלומר, הנשארים מהנשארים מהנשארים, והנשארים בכם, ימקו באבונם בארצות אויביכם. נורא, זאת אומרת, עדיין יש אבונות? והם ימקו. זו המילה הקשה ביותר כבר. נמק. מה שאומר לשון המסע. ימקו באבונם בארצות אויביהם, אויביכם, ואף באבונות אבותם איתם ימקו. סתם שאלה בסוגריים. איך? אבות אכלו בוסר? שיני בנים? למה באבונות אבותם איתם ימקו? והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמם בקרי, או אז יקנע לבבם הערל, ואז ירצו את אבונם. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק וכו'. מה התוצאה של פרשת התוכחה בבחוקותיי? מה נעשה בסוף? מה נעשה בסוף? וידוי. אני לא יודע אם שמים לב לזה בכלל. אין כאן בסוף סיפור על הגעה לארץ גדולה של ושב השם אלוקיך את שבותך, נכון? כמו בדברים. אין כאן בהמשך סיפור גדול של כל הפרשות הגדולות של נדחך בקצה השמיים יקבצך, כל קיבוץ הגלויות לא מופיע פה. מה יש פה בסוף? וידוי. והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. זה עדיין לא מספיק. ואז בא הפסוק, פסוק מם וחותם, או אז יקנע לבבם הערל, ואז ירצו את אבונם. וידוי. עוד נדבר עוד רגע על הוידוי. אבל אם אנחנו שמים לב לזה, אנחנו שמים לב לתופעה מרתקת. כדאי לתת עליה את הדעת. אתם מבינים מהו הנושא של פרשת בחוקותיי? במילה אחת, דיבור. וידוי זה מצוות דיבור בדברים. צריך להבין מה הרעיון, מה כל כך גדול. הכל כדי שיתוודו. נדבר על זה עוד מעט. אבל הוידוי הוא מצוות וידוי דברים. ופרשת ערכין וחרמין מסתיימת או עוסקת כל כולה בערך הדיבור. אדם העריך, הוא הפליא לנדור נדר, איך הוא מממש את הדיבור שלו. ספר במדבר כל כולו עוסק בדיבור. הוא עוסק בדיבור במקומות מדהימים. קודם כל נדבר לפני מצוות. על מה נחתם גזר דינם של אבותינו 40 שנה במדבר? על הוצאת דיבה. על מה מתעכבים כולם שם אצל מרים? על לשון הרע. מה החטא של קורח? אחרי 40 שנה שמחכים כולם ודור שלם קלה בעקבות לשון הרע של חטא המרגלים. במדרגה אחרת לגמרי, אבל באותו עניין. על מה לא נכנס משה לארץ? דיבור. איך מסתיים כל ספר במדבר? פתאום באה פרשת מתות ומתארת מה? נדרים. וכולם שואלים מה רוצים פה בכלל? איך אב מפר לביתו? איך איש ואשתו חובות נדרים? מה? אני רוצה להדגיש יותר מזה. מצוות וידוי מופיעה בפרשת נסו. זה מאוד מעניין. מה שאנחנו קראנו והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם, זה לא מקור המצווה. מצוות וידוי, שעליה אני רוצה לדבר עוד מעט, מופיעה בפרשת נסו, ספר במדבר, נפתח שם שנייה אחת, בפרק ה', ה', בפרק ה', בפרק ה', מפסוק ה'. ותתקלו פה עוד רגע בעובדה מרתקת, שתראו מיד שהיא שייכת לא רק למצווה הזאת, אלא בכלל לספר במדבר, לדעתי גם דברים עוד מעט נגיע. מצוות וידוי, אתם רואים איפה נמצאת? פסוק ה', מה כתוב? וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל. איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל באשם, ואשמה הנפש ההיא. מה צריך לעשות אם מישהו מועל מעל באשם ואשמה הנפש? הוא צריך לבוא לבית המקדש, ומה לעשות? למדנו ויקרא, להקריב קורבן. לקורבן קוראים אשם מעילות, נכון? יפה מאוד. אבל חוץ מהקורבן, מה הוא צריך עוד לעשות? נו. והתוודו את חטאתם אשר עשו. וזה מקור מצוות וידוי. והישיב את אשמו בראשו. כלומר, האשם שהוא נותן צריך להיות נלווה אליו, מה? וידוי דברים. אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי ועשיתי כך וכך, עוד מעט נדבר על הכל. מותר לשאול שאלה סידורית? איפה הייתה צריכה להופיע המצווה הזאת? איפה הייתה צריכה להופיע המצווה של וידוי על הקורבן? ביחד עם הקורבן. למה זה לא מופיע במקום? אחרי זה באות פרשות נזיר וסוטה, שאנחנו לא מבינים מה הן מחפשות בספר במדבר. עוד מעט תהיה לנו תשובה אחת על הכל. ואז באה פרשה קצרה, שאנחנו מכירים אותה יום-יום. וידבר השם אל משה, כה תברכו, לדבר אל אהרון, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, ברכת כהנים. מה זה עושה פה? איפה צריכה להופיע ברכת כהנים? בויקרא, בתורת כהנים. עכשיו השאלה שלי הרבה יותר קשה. בתורת כהנים כתוב בפרשת שמיני, שאהרון יורד אל העם, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם. שואל רשי, מה ברכם? אומר רשי, מה בעיה? ברכת כהנים מספר במדבר. היגיון צרוף. זה שתי דוגמאות מרבות. איפה מופיע סיפור פרשת ביקורים? נו, תגידו את הטעות מיד. מהר, מה, איפה מופיע פרשת ביקורים? בפרשת? כי תבוא, זהו שלא. כלומר, כן. אבל לא. איפה מופיע פעם ראשונה מצוות פרשת ביקורים? בפרשת משפטים. בפרשת כי תישא. נכון, לא זוכרים? נגיד לכם למה. כי בפרשת משפטים וכי תישא כתוב רק המשפט הבא, עכשיו תזכרו, לפי הסיפה של הפסוק תזכרו, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, נו, לא תבשל גדי בחלב אמו, בגלל זה לא קשור, כולם זוכרים. לא תבשל גדי בחלב אמו, מצוין, תרגיל טוב. אז איפה כתובה מצוות הבאת ביקורים? בספר שמות. אז למה פרשת מקרא ביקורים ארמי עובד אבי מופיעה בספר דברים? אז זה נון ב' שונות מה שנשכח בדפוס. מתי עם ישראל מחלה את המלאק? בספר איזה? באיפה בתורה יש מלחמה עם המלאק? בשלח. ואז נלחמים ברפידים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, ומשה שם את יהושע, נכון? איפה מופיעה מצווה זכור את אשר עשה לך המלאק וצריך לזכור ולזכור? איפה? למה בכי תצא? למה לא בשמות? למה החלוקה בין מצוות המחייה לבין מצוות הזכירה? למה החלוקה בין מצוות הקורבן למצוות הוידוי? הרי מה כתוב בתורה? מנסח הרמב״ם, אין קורבן בלי וידוי ואין וידוי בלי קורבן. אז למה חילקת ביניהם? למה כל תפקידי הכהונה נמצאים בספר ויקרא, אבל תפקיד הדיבור של הכהנים נמצא בספר במדבר, בברכת כהנים, בפרשת סוטה? כל פרשת סוטה שאנחנו ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא, זה הפרשה שקוראים, שאומרים. יש דיונים שלמים, האם זה צריך לאמר בלשון הקודש, האם זה צריך לאמר בכל לשון. אני לא אכנס בהרחבה, ואנחנו נרצה לדבר על זה בהמשך הרבה, אבל אתם יודעים שהתורה מחולקת לשלוש סוגים של מצוות. שלושה, סליחה. מצוות הדיבור זה לדבר נכון. היא מחולקת לשלושה סוגים של מצוות. למצוות במחשבה, יש מעטות כאלה, אבל אלה יסודי התורה, כמו שקורא הרמב״ם, לדעת שיש שם מצוי ראשון. זה וידעת. למצוות שבמעשה, אלה רוב המצוות, ליטול לולב ולהדליק נר חנוכה דרבנן. וליטול ידיים דרבנן ולעשות עירובין דרבנן ודאורייתא ולעשות אפר פרה אדומה. מצוות של מעשה, שזה רוב המצוות, עשה ולא תעשה. ולמצוות של דיבור. מצוות הדיבור נחלקות למצוות של דיבור כי קרה משהו, למשל מצווה להעיד בבית דין. זה לא מכתחילה, אם הייתי בבית אז לא הייתי יכול לבוא להעיד, אני גם אקיים את תרי"ג מצוות גם אם אני לא אבוא להעיד. אבל אם קרה משהו אני חייב להעיד כי ראיתי. יש מצוות דיבור שאני חייב לעשות אותן, מקרא ביקורים, זה לא כי הייתי באוטובוס. זה כי אני צריך ללכת ולקרוא מקרא ביקורים. וידוי. אם נתבונן בעומק, נגלה חלוקה מאוד מעניינת של התורה. אני משאיר את ספר דברים לרגע בצד, את משנה תורה. ספר בראשית, עד פרשת בו, זה עולם המחשבה. זה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה מחשבת הבריאה מול מחשבות הרס הבריאה. זה המחשבות איך לברוא מול הרצון להופיע אחרת. זה עצם הבריאה. עוד אין מצוות, ורשי שואל בתחילת הספר, נו, למה בכלל התורה מתחילה פה? שהיא תתחיל בחודש הזה לכם. למה בחודש הזה לכם? כי שם נכנסים למעשה. בחודש הזה לכם מתחילים את עולם העשייה. משכו וקחו לכם. תקדשו את הזמנים, ועכשיו מתחיל עולם העשייה. עד אותו פרק, מתמודדים מחשבת הבריאה, המחשבה החיובית, מול המחשבה ההרסנית. פרעו, שאומר, לי יאור ואני עשיתיני, מול הקדוש ברוך הוא ומשה וישראל. יעקב מול עשיו. יצחק מול ישמעאל. מבול, פלגה, בראשית. כל הדרך. אין מצוות, רק עקרונות. גם המצוות הקיימות הן מצוות שמאפשרות פשוט קיום. המצווה הקיימת בספר בראשית זה פרו ורבו. זה עצם הקיום. זה התשתית שהעולם יכול להיות קיים עליה. זהו, מצוות מילה מופיעה בבראשית כסיפור, אבל היא נמנית בויקרא. והמצווה הנוספת זה גיד אנשי, שזה התיאור של המאבק על הבריאה. זה בדיוק נקודת התיאור. הפגיעה בבריאה שנעשית במקום של הפרור, והוא בין עשיו לבין יעקב. בפרשת בו מתחיל עולם המעשה. חשבתם פעם על ספר שמות? זה פלא פלאות. חצי ספר, או השליש האחרון, הוא כולו עשיית המשכן. כל כולו. איך לוקחים מה שמים, ואחרי שסיימתי עושים על זה עכשיו ביצוע, וידו. נכון? גמרתי תרומת תצווה, עכשיו היקל פקודי. משפטים, יתרו. ואז, החלק הראשון והמרכזי כמעט עד הסוף של ויקרא, עוסק בעשייה. בעולם הקבלי, בסידורים הספרדים בחלקם ובמקומות אחרים, זה מוזכר בכל המקומות כבר בסידור עצמו, התפילה מחולקת לעולמות. היא מתחילה בעולם העשייה. עולם העשייה זה הקורבנות. זאת העשייה. העשייה זה להקים את המשכן. העשייה זה כל המהלך שמתחיל מבו ועד פרשת בהר. ועכשיו מתחיל עולם הדיבור. ועכשיו מופיעות מצוות הדיבור. ועכשיו מופיע הערך של הדבר השלישי שנקרא דיבור. הרמב"ם מנסח את הבעיה של וידוי כמצווה בצורה מאוד מעניינת במקור 2 בספר המצוות. תראו את הניסוח של הרמב"ם, ניסוח למדני. סליחה, במקור ארבע. לא, פעם ראשונה שאני, כמה אחרונה, כי אין יותר אפשרויות להטעות. מקור 3. מקור 3. הרמב״ם מנסח את מצוות הוידוי, אומר שהוידוי מקורו בפרשת נשא, ואחרי זה במקור 3 בספר המצוות, מצוות עשה עין ג', אומר את הדבר הבא: הנה נתבאר לך כי על כל מיני העוונות הגדולים והקטנים ואפילו מצוות עשה חייבים להתוודות עליהן. ובעבור שבא זה הציווי, שהוא והתוודו עם חיוב הקורבן, נכון? זה מופיע יחד עם קורבן, שהיה עולה במחשבה שאין הוידוי לבדו. מה? מצווה בפני עצמה. אבל הוא מהדברים הנגררים אחר הקורבן. בתרגום אחר מופיע, והיה עולה במחשבה שהוידוי הוא מתפלי הקורבן. הוא נטפל, הוא תפל. כי מה העיקר? הקורבן. והוידוי זה רק מה? דיבור. הכל דיבורים. נכון שהכל דיבורים? דיבר. אז מה אם דיבר? כה אמר. והיה עולה במחשבה שהדיבור הוא מהדברים, הוידוי הוא מהדברים הנגררים אחר הקורבן. הוצרחו שיבערו זה במחילתא בזה הלשון. יכול בזמן שהם מביאים, מתוודים, בזמן שהם מביאים מה? קורבן, מתוודים על הקורבן. ומניין אף בזמן שאין מביאים? עכשיו עוד לא מדובר בזמן שאין בית מקדש דווקא. יהודי נמצא עכשיו בגליל או בתל אביב או במקום אחר, והוא לא מביא קורבן והוא רוצה להתוודות. עוד רגע נדבר על המושג הזה של הוידוי. תלמוד לומר דבר אל בני ישראל והתוודו, בין אם יש קורבן ובין אם אין. ועדיין אין משמע וידוי אלא בארץ. בסדר, גם אם אין קורבן, אבל רק בארץ. מניין אף בגלות? תלמוד לומר, תגידו אם אתם זוכרים את הפסוק, תלמוד לומר, נו, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. איפה זה? ובחוקותיי. כלומר, מקור זה שוידוי הוא דבר שקיים באופן קבוע, בכל מצב, באיש, באישה, ללא קשר לשום מציאות, נמצא אצלנו. זה הסיפור של פרשת בחוקותיי. ונגיע אליו עוד מעט. וכן דניאל אמר לך, השם הצדקה ולנו בושת הפנים, וזה בגלות. והנה נתבהר לך מכל מה שזכרנו, כי הוידוי מצווה בפני עצמה. וחובה לחוטא על איזה חטא שחטא, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ, בין הביא קורבן, בין לא הביא קורבן, חייב להתוודות כמו שאמר, והתוודו את חטאתם, ולשון ספרה גם כן, והתוודה זה וידוי דברים, וכו' וכו'. אומר הרמב״ם שמצוות הוידוי היא בעצם ערך הדיבור, והוא לא תפל הקורבן. המחשבה הייתה שהוא יהיה תפל הקורבן. עכשיו תשמעו פלא פלאות. מישהו זוכר במקום נוסף את מצוות הוידוי? מקום יותר מוכר. מקביל למה? לתשובה. מקור ארבע. מקור ארבע. את הלכות תשובה פותח הרמב״ם במילים הבאות. כל מצוות שבתורה. כך הוא פותח את הלכות תשובה. וזה פלא גדול. כי את הלכות תשובה יכול היה הרמב״ם לפתוח, אתם יודעים שלפי הרמב״ם אין בספר המצוות, במניין המצוות, מצוות עשה שנקרא תשובה. ההסבר הפשוט הוא הסבר מאוד יסודי, הרמב״ם עצמו אומר את זה. בפרק ה' מהלכות תשובה, אומר הרמב״ם שצריך להבין מהי התשובה בכלל. ואז אומר הרמב״ם שהתשובה היא, יש לו ביטוי מאוד מעניין, התשובה היא עמוד התורה והמצווה. נוהגים המפרשים להגיד שהוא דיבר על 13 עיקרים, וזה העיקר של כולם. והוא מסביר למה. כי אם אין תשובה, אין תורה. כי אם אין תשובה, אין שכר, אין עונש, אין תביעות, אין טעם לבריאה, אין כלום. אני טוען שעל פי הרמב״ם פירוש המילה תשובה, זה אנסר. תשובה. השאלה היא, למה בכלל יש בריאה? וזאת התשובה. התשובה היא תשובה. כי אם אין תשובה, במובן של ריטרן, אין שום תשובה לשאלה עצמה, למה התעוררתי הבוקר. אין תשובה לאיסורים, אין טעם למציאות, גם אין טעם להצלחות. כי הנשמה לא הרוויחה כלום מלהגיע הנה. היכולת להשיב את הכל, זאת התשובה לכל השאלה. עכשיו, כשמתחיל הרמב״ם את הלכות תשובה, טבעי היה שהרמב״ם יפתח את הלכות תשובה ביסוד הזה. התשובה היא עמוד התורה והמצווה, לא? כענים הייתי צריך לפתוח, אני הייתי יושב יותר טוב. ככה צריך לפתוח. מה זה בכלל התשובה? ואז אומר הרמב״ם שם בפרק ה', ואם יעלה במחשבתך חלילה מה שאומרים, יש לו שם ביטוי קשה, טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, יש לו שם ביטוי נורא, שיש דברים שלא תלויים בי, מה אני יכול לעשות? זה מהעדה קיבלתי, זה לא אני, זה לא... זה לא אני, זה מסבתא, זה טבעי. אומר הרמב״ם, עצם המחשבה הזו היא כפירה בעמוד התורה והמצווה. בטח שיש השפעות. אבל אם להשפעות יש קביעה גמורה, אין תורה ואין מצווה ואין בריאה ואין הצדקה לבריאה. הבריאה היא לא מוצדקת עם משהו קבוע מראש. זה רמב״ם מאוד יסודי. כך קובע הרמב״ם בפרק ה'. שואלים כולם, בצדק, זה כזה יסוד עקרוני. למה אתה לא פותח בזה את הלכות תשובה? תסביר מה זו תשובה. כך תפתח את הלכות תשובה. שם אומר הרמב״ם את הדבר הידוע שלו, ואתה בטח תשאל אותי איך יכול להיות, הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. איך יכול להיות שאדם בוחר, אבל הקדוש ברוך הוא קבע? דע ששאלה הזאת קשה ורחבה וכולי, אבל זה עוד פעם יסוד התורה והמצווה שאתה חופשי בעשיותיך וברצונותיך והכל תלוי ברצון. נפלא. למה הוא לא פותח בזה? תראו במה הוא פותח במקום זה. איך הוא פותח את הלכות תשובה? כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. זוכרים מה אמרנו מקודם על קורבן ווידוי? אין וידוי בלי קורבן ואין קורבן בלי וידוי. והייתי חושב שהוידוי הוא מה? נו, תפל הקורבן. הקורבן זה המעשה או המחשבה או הדיבור? המעשה. התשובה. זה המעשה, המחשבה או הדיבור? המחשבה. והוידוי הוא מה שכאילו תפל המחשבה וכאילו תפל המעשה. סתם דיבורים. אבל אין קורבן ללא וידוי, ואין תשובה ללא וידוי. ואנחנו יכולים להנהן בראש למה שהרמב״ם אומר, אבל הראש שלנו, המודרני, שלי לפחות, קשה לו לעכל את זה, וזה חידוש, זאת מהפכת העולם, זה הקדמה לבמדבר, לחומש וידבר. מה זה אין תשובה ללא וידוי? הבנתי שאין קורבן ללא וידוי, כי יכול להיות שאדם עושה, כי יש לו כסף להביא כבש. אבל הוידוי מעיד שהוא מתכוון. אבל אדם שב בתשובה. אני אביא לך מכונת אמת. אני אוכיח לך עם מכשירים אולטרסאונד, שהוא חושב תשובה. רק הוא לא אמר את המילים. אין תשובה ללא וידוי. זה דבר מדהים. לאט לאט נעכל את זה. כשיעשה תשובה, אני חוזר, כל מצוות שבתורה, בנעשה בן לא תעשה וכולי, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, שורה שנייה, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אישה כי יעשו וגומר, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. וידוי זה ולא תשובה. הוידוי הוא מצוות עשה. כיצד מתוודים? אומר, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. כך וכך הכוונה היא לא להגיד ועשיתי כך וכך. והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, חלק א', ולעולם איני חוזר לדבר זה. קלי קלות. ולעולם איני חוזר לדבר זה. אנחנו במוצאי ל"ג בעומר. חתנו של רבי שמעון בר יוחאי היה מי? רבי פנחס בן יאיר. זה אותו החתן שכשהוא בא לרפא את רבי שמעון, דמעותיו זולגות על הפצעים של רבי שמעון, כשרבי שמעון מתייסר מהמלח הזה. זה איסורי תופת, מאחרי המערה. ואז אומר רבי פנחס לרבי שמעון בר יוחאי, אוי לי שראיתיך בכך, באיסורים האלה. ורבי שמעון עונה לו, אוי לי אם לא ראית אני בכך. אשריך שראית אני בכך. צריך להבין את זה לעומק. אותו רבי פנחס בן יאיר, מסופר עליו שהוא הולך, גמרא מפורשת, שהוא הולך וצריך לחצות נהר. מכירים את הגמרא הזאת? נהר גיני. וכשהוא מגיע הוא רואה שאין שום מעבר וצריך לחצות את הנהר. נו, אז אין ברירה, אז משתמשים בכוחות. אז הוא פונה אל הנהר ואומר לו, נהר, חלוק מימך. צריך לעבור. אין ברירה, שלום עליכם, אני רבי פנחס בן יאיר, זוז. אומר לו הנהר, לא חולק מימך. אומר לו רבי פנחס, חלוק מימך. אומר לו הנהר, ביטוי מדהים. אני עושה רצון בוראי, ואתה עושה רצון בוראך. מה הייחוס שלך? אבל הוא לא גומר. אני, ממשיך הנהר, ודאי עושה רצון בוראי. אתה ספק עושה, ספק לא. אני אגיד את זה יותר חריף. חלוק ממך! אני בעל מדרגה. אני הולך, מחר נראה מה שלום היצר הורי שלך. בסדר, לא, אני מאוד מתפעל, חוץ ממה שלא. אז למה שאני תחלוק אתה ותזוז בבקשה? כועס רבי פנחס בן יאיר, המילה כועס לא מופיעה. פוקד עליו, והוא חולק ממיו. בדיוק כשהוא חולק ממיו, הוא רואה שם יהודי עובר שם ליד, עם חיטים שהוא לוקח להביא למאות חיטים לפסח. מסכן עוד פעם תקוע, הנהר שוצף. אז אומר רבי פנחס מהצד השני, עכשיו הוא בא מהצד השני, והוא אומר לו, נהר נהר, חלוק מימך. יש כאן יהודי שרוצה לעשות מצווה. אז מה פירוש נהר מפריע? ועוד פעם אותה שיחה. אבל הגמרא לא מסיימת בזה. הוא עובר גם כן היהודי. אחר כך מגיע גוי והוא עומד ליד הנהר, אומר לרבי פנחס לנהר, חלוק ממך, שלא יאמרו שיש פרוטקציות בעולם. אתם יודעים מה אומר רבי פנחס בן יאיר? מה זה לעולם איני חוזר לדבר זה? ספק עושה, ספק אינו עושה. מבינים מה הפירוש לעולם איני חוזר לדבר זה? הוידוי יכול להביא אותי כנראה למקום שבו כשאני אומר את זה, אני במקום הזה שלעולם איני חוזר לדבר זה. ולעולם איני חוזר לדבר זה. ולכן אני יכול להגיד לנהר, נכון שתיאורטית אתה צודק, ספק עושה, ספק אינו עושה. אבל התשובה יכולה להביא את האדם למקום שבו הוא יכול להגיד, לעולם איני חוזר לדבר זה. ולדחות את טענת הנהר. עכשיו צריך להבין את המושג של הוידוי הזה. וזהו עיקרו של וידוי, והרמב״ם מסיים, וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. אנחנו מכירים את זה ממקור אחר. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. חושב שאמרתי, על כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, יש צמח צדק מדהים. חושב שהזכרתי אותו. בעקבותיו אני רוצה להבין את זה ולהתחיל את הכל. או להבין, או לנסות. הצמח צדק אומר דבר מדהים. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. החינוך שאנחנו מתחנכים תמיד אליו, הוא שאין עוד מלבדו. ודאי. אז זה אבסטרקטי כל כך. זה כל כך רוחני. אבל באמת, למה אדם שואף להגיע? הוא שואף להגיע שבדיבור שלו עם הקודש ברוך הוא, הוא פונה בגוף שני ואומר, זה אילי ואנווהו. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. הרצון שלי להגיע לזה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי. עכשיו, השיוויתי לא סותר את האין עוד. אבל האין עוד, יכול להביא אותי למקום, כן, בטח, רוחנית זה ודאי, 100%, נו, אבל אין לי עם זה דיבור. אומר הצמח צדק, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, איך מגיעים לרמה הזאת של זה? איך יכול אדם להצביע? יש דרך אחת. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הזה שלו הולך ומשתבח. הרי זה, היכולת שלו להצביע, היכולת שלו לראות עכשיו רק את הקודש ברוך הוא. היכולת שלו לאהוב. היכולת שלו לא לראות משהו אחר. היכולת שלו להצביע ולהגיד זה הולך ומשתבח. אתם יודעים איפה משתמש בזה הרמב״ם? מעצמו. בוידוי דברים. כל המרבה להתוודות, הרי זה משובח. כשהוא מתוודא, אם הוא באמת, באמת, זה הדבר הכי קשה בעולם, אני, תגידו איך עושים אותו, אני לא יודע. אבל אם הוא באמת מגיע, אנחנו לא יודעים להעריך את הדיבור, והדוגמה הראשונה היא הוידוי. עוד נגיע בהמשך, כשאנחנו מדברים על דיבור, תמיד אנחנו מדברים על הנזקים של הדיבור. זה אנחנו מבינים. צריך לעבוד על זה בלי סוף. אבל אני מדבר עכשיו על מעלת האדם, מעלת המדבר, הוידוי הוא מה שיכול להפוך את התשובה לממשות. אצלנו וידוי נתפס, אל תכעסו, לדעתי הוידוי נתפס אצלנו במילה ששייכת ליבוא. כמעט אפילו לדתות אחרות. זה נתפס כמשהו כזה שבאים ועושים אותו אצל מישהו. וידוי, אומר הרמב״ם, זה עצם הקיום שלך. אדם חטא, הוא צריך להגיע למצב שהוא מתוודא. אגב, לא כתוב פה שבשני וחמישי כן ובראשון ורביעי לא. גם לא כתוב פה לא בימים שלא אומרים תחנו. גם לא כתוב שלא בשבת. חסידים אומרים שכשמגיעים לוידוי ואומרים אנו עמך ואת עצוננו, צריך לשיר חזק כדי ללמוד לשמוח בוידוי. הוידוי הוא היכולת של המדבר לתרגם הכי ממשית את עצמו לאינסוף. לא בדמיונות, בתכלס. אדמו"ר הזקן אומר באיזשהו מקום, כתוב בתהילים נון א', ביטוי ידוע, הרב כבסייני מאבוני ומחטתי תעריני. אומר הרבי הזקן, תשמעו, זה פילה פלויים, הרב כבסייני מאבוני ומחטאתי תעריני. חטאתי, אביד, תארני מהחתן ומהבלוף הזה כבר. תטהר אותי מהבלוף וידוי. הרב כבסייני מאבוני, ומאשם דברי אני חטאתי, אביתי, תארני מזה. הוידוי הלא וידויי, הוא מה שיכול להשאיר אותי במקום הכי נמוך שיש. מה זו פרשת בחוקותיי? אם תלכו עם קרי, והלכתי עמכם בקרי. ואם תלכו עמי עוד פעם בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. ואם עוד פעם תלכו עמי קרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. הרמב״ם מסביר במקום אחר, היום הכל רמב״ם. הרמב״ם מסביר במקום אחר את הפרשה הזאת. עכשיו חוזרים למקור שתיים. לא, סליחה. שתיים. עכשיו חוזרים למקור שתיים. הרמב״ם פותח את הלכות העניות. מצוות עשה אחת והיא לצעוק לפני השם בכל עת גדולה שלא תבוא על הציבור, בכל עת צרה גדולה. הוא מבאר את המצווה, מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. כלומר, כל דבר שיצר לכם כגון בצורת, דבר הרבה כיוצא בהם, זעקו עליהם והריעו. ודבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורה להם. ככתוב, אבונותיכם היטו וכו'. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. מה? הזעקה, הדיבור, ההבנה שאבונותיכם היטו. תשמעו, יוצא על פי הרמב״ם דבר מדהים. הרמב״ם אומר את זה על הפסוק, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. כשיש מלחמה לא עלינו, ישנן שתי מצוות עשה ברמב״ם. מצוות עשה אחת, שאנחנו זוכרים, שהרבה דורות לא זכו, ושרק נזכה בחיים ובבריאות. מצוות עשה אחת, מה היא? לצאת למלחמה. אבל זה רק מצוות עשה אחת, יש עוד מצוות עשה. להוציא תיבה לרחובה של עיר ולהתוודות על החטאים שלי. כשיש מלחמה, יש שתי מצוות. המצווה לצאת למלחמה היא מצווה חשובה מאוד מאוד מאוד, אבל צריך להבין, למצווה החשובה הזו יש תופעת לוואי. אני ממקד את כל התותחים מול האויב. אבל הבעיה היא אני. אז צריך לחלק את התותחים. צריך שיהיה מי שיהיה בחזית, וצריך, אומר הרמב״ם, שברגע המלחמה יהיה מי שיוציא תיבה לרחובה של עיר ויזעק, ויריע, ויגיד בגוף ראשון יחיד, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי ועשיתי כך וכך. כשיש בית מקדש, וכשאין, יגיד וידוי לא קשור לשום דבר אחר בעולם, ויגיד ועשיתי כך וכך, ויבין שזה קשור. עכשיו, מאיפה לומד הרמב״ם את הרעיון? תשמעו. אבל אם לא יזעקו הלכה ג' במקור 2, ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו. למה יש בצורת? כי יש בעיה מטורולוגית. זה נכון. אבל זה עובדה שאני לא שולט עליה. אתם מבינים למה הדבר זה מדרכי התשובה הוא? כי התשובה אומרת שהכל הפיך. התשובה אומרת בעברית להשיב משהו, זה להחזיר אותו למקור שלו, זה להפוך. זה נקרא להשיב. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקרו נקראת. תשמעו את הביטוי של הרמב״ם, זה נורא. הרי זו דרך אכזריות. זאת אכזריות. זאת אכזריות בכפול. זאת אכזריות מצדך, וזאת אכזריות כי אתה מבין את העולם כעולם אכזר. העולם הוא אכזר נקודה. ואתה לא יכול לפרק את העולם האכזר על ידי זה שאתה תרצח את האויב שלך, כי יקום אויב אחר שיחזיר לך את התפיסה שהעולם הוא אכזר. רק לקדנציה הקרובה הוא יסתדר. יש רק דבר אחד שיהפך את העולם מאכזרי, ולא עלינו את תפיסתך שבורא העולם הוא אכזרי. וזה שיזעקו ויריעו וידעו שלי יש את היכולת להפוך. אתם מבינים למה בעברית להודות זה אותה מילה להגיד תודה ולהתוודות? יש עוד שפה כזאת בעולם? תשובה זה to give an answer ו-to return. ולהודות זה להגיד תודה ולהתוודות. כתוב בארי הקדוש, וישכם אברהם בבוקר, מכאן למדו תפילת שחרית. יודעים מה זה וישכם אברהם בבוקר, אומר הארי הקדוש? בלילה, המוח עובד. זו טעות לחשוב שהוא לא עובד. הוא עובד נפלא. הוא חולם. לפעמים דברים טובים, לפעמים פחות. אבל הוא עובד נפלא. אתה יכול בחלום להיות במטוס בתוך האונייה, מעל הירח, יחד איתי, ביחד איתו, ואתה פה, ואתה שם, ואתה בעולם הבא, ואתה בעולם הזה, ואתה צדיק, ואתה הכל. אתם יודעים מה קורה בבוקר? בבוקר מתחילה ועדת הביקורת. בבוקר, בבוקר. בבוקר אתה נבחן האם אתה חי בדמיונות או שאתה חי במציאות. אתה באמת צדיק גדול בחלום. עכשיו בוקר. וצריך להשכים את האברהם שבך בבוקר. ולעמוד ולעשות את הבוקר, לעשות את הבקרה, לעשות את הוידוי, להגדיר את ההגדרות. המעבר הזה מהלילה לבוקר, המעבר הזה הוא המחטאתי תהרני. אתם יודעים ממה צריך להיטהר בחטאתי? מזה שאני לא יודע להעביר את המחשבה לדיבור. הדיבור הוא תפל. היחס אל הדיבור כתפל הוא הסיבה להרס של כל העולם. אם הדיבור הוא תפל, אפשר לרחל ולהגיד לשון הרע, כי הדיבור הוא תפל, העיקר הוא המעשה. אם הדיבור הוא תפל, אז העיקר הוא עם הבאת הקורבן. אם הדיבור הוא תפל, אז העיקר הוא מה הפילוסופיה. מה כתוב בספר? מה הרעיון? התשובה, עמוד התורה והמצווה. קשקוש אם אין וידוי. אם זה לא הוגדר במילים של המדבר, שיכול לעצור ולמרק משהו מול משהו. עכשיו תראו איך מנתח הרמב״ם את כל פרשת בחוקותיי. אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הראה לנו וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. כי אם אני אנצח את האויב, אז זה סימן שניצחתי את האויב, אבל מה לגבי מה שאני צריך לעשות? ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. קרי מסביר רש"י, קרי זה בקור, בקושי, בחסימה כזאת. צרה זו נקראת. וכל המרבה להתוודות, הרי הזה משתבח אצלו. זה כוח כל כך גדול שצריך להגיע אליו, פשוט להנחיח, מלשון נוכחות, להנחיח, כדי שאפשר יהיה לדבר בגוף שני. דבר עליי, על עצמי, בגוף ראשון, זה כל כך רחוק, זה כל כך קשה. הציניות, החשיבות שאנחנו מעניקים למחשבה ולמעשה, שהרגו את הדיבור, שהפכו את הדיבור לאיזה מין שינוני לשון כאלה, חידודי מילים. היכולת לאמת את עצמי מול הקדוש ברוך הוא ולדבר, ולהגיד, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי ואיני חוזר לדבר זה לעולם. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. נו, אז מה מופיע בסוף פרשת, והלכתם עמי קרי? נו, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. כשהם יתוודו את אבונם ואת אבון אבותם, אז הם יגיעו לכל. כי הוידוי הזה, אם הוא יופיע באמת, ויתוודו את אבונם ואת אבון אבותם, אתם יודעים מה זה ואת אבון אבותם? פירוש אחד אומר, אם הם אוחזים מעשה אבותם בידיהם. אבל הפירוש האחר אומר דבר מדהים, ויתוודו את אבונם ואת אבון אבותם, בדרך כלל קשה לי להתוודות, כי יש לי כל מיני נסיבות סביבתיות שלא מאפשרות לי את הפתיחה הזאת. זה לא אני. זה קיבלתי מבית אבא של אבא של אבא שלי. זה לא אני, זה האווירה. מה באו לעשות האיסורים? לעשות ויתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. אתה יכול להפך הכל, גם את אבון אבותיך אתה יכול להפך. אתה יכול להגיע לזה שתגיד לנהר גיני, לעולם איני חוזר, ואני יודע שלעולם אני נמצא בספק עושה, בספק אינו עושה, כי אני אדם. את הכוח אני מקבל מהקדוש ברוך הוא, מהפסח שדיברנו בפעמים הקודמות, מהסלטו. אבל את היכולת שלי לספור, לזכך, אתם יודעים מה כתוב בפסוק אחרי זה? ובזה אנחנו עומדים. אתם יודעים מה כתוב בפסוק אחרי זה? וזכרתי לכם את... מה כתוב מיד אחרי והתוודו? נו, וזכרתי לכם את בריתי יעקב, נכון? ואף את בריתי יצחק. ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. שואל רש"י, למה היחיד שלא כתובה בו זכירה זה יצחק? וזכרתי את בריתי אברהם, ואף את בריתי יצחק, המילה זכירה לא מופיעה, ואף את בריתי, סליחה, את יעקב, ואף את יצחק, זה הולך בסדר הפוך, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. למה ביצחק לא מופיעה זכירה? עונה רש"י, כי אפרו של יצחק מהעקדה, האפר, צבור על המזבח. אז לא צריך לזכור. שואל הרבה באחת השיחות שלו, מה פירוש האפר צבור על המזבח? הרי כל בוקר היו עושים תרומת הדשן. אי אפשר להקריב קורבנות אם יש אפר מאתמול. אז איך יכול להיות שאפרו צבור על המזבח? אז המזבח פסול. מה השאלה טובה? השאלה למדנית. בבוקר מתחילים את היום בניקוי המזבח, תרומת הדשן. אז איך אפרו צבור על המזבח? אומר הרבה, מתי עושים ניקוי המזבח? מהקורבנות שהוקרבו אתמול. אבל העקידה זה עכשיו! מה שעכשיו צבור על המזבח עכשיו. אתם מבינים למה לא צריך לזכור? זוכרים מה שאין. מה שיש רואים. למה צריך לזכור? את בריתי יצחק, את העקדה הזאת, זה עכשיו. מהי העקדה? ואני יודעתי, וידוי. וידוי זו עקדה. היכולת להגיע לוידוי, זה היכולת להגיע לעקדה. בוידוי של דוד, עם בת שבע, שם בוידוי הוא אומר את הערב כבסייני מאבוני. שם הוא מתאר את המציאות החדשה לגמרי שנוצרת, את היצחק, את היצור החדש, את המדבר שבוידוי הופך את המחשבות, את הדמיונות ואת המעשים לתפלים לדיבור, ולא את הדיבור לתפל המעשים ולמחשבות. כשנחשוב על המדבר, שאת זה הוא מתקשר, שעם זה הוא מתקשר בינו לבין הקודש ברוך הוא, והופך את זה להרי זה, שעם זה הוא מתקשר בין אדם לחברו, שעם זה הוא מתקשר בברכת כהנים, שעם זה הוא מתקשר או לא מתקשר חלילה בפרשת אישה סוטה, שעם זה הוא מתקשר עם הארץ, או לא מתקשר בפרשת מרגלים, שעם זה הוא מתקשר עם הצדיק או לא בפרשת מרים ומשה. כל ספר במדבר, מתחילת פרשת בחוקותיי, עד סוף הספר, עוסק בכוח של הדיבור. בפרשה האחת הנוספת שאין מצווה, זה פרשת בלק, ששם מופיע האויב הקלאסי של במדבר. מה הוא יודע לעשות האויב הזה? רק לדבר. שום דבר חוץ מזה. רק לדבר. התפקיד שלנו זה לדעת למצוא את הדיבור מולו. חומש וידבר השם אל משה במדבר סיני, ננסה ללכת בשבועות הקרובים עם מצוות הדיבור של הספר לאורך כל הדרך. ערב טוב.